טוב, אנחנו היום פותחים בסדרת שיעורים, בעזרת השם נשתדל שכל יום יהיה שיעור שיעסוק בענייני החנוכה, יפתח לנו כיווני חשיבה, אולי מוכרים פחות, אולי מוכרים קצת יותר, אבל בעיקר המטרה היא בשיעורים האלה לחדש לנו דברים שישפיעו על הימים של חנוכה, בעזרת השם, שבוע הבא, מוצאי שבת הקרובה, פרשת וישב, אנחנו נדליק נר ראשון ונסיים בשבת פרשת מקץ, נר שמיני של חנוכה. ידוע ומפורסם על הנס שהיה, ובעיקר הנס של חנוכה, מהו? נס פך השמן. כן, הנס שהיה בבית המקדש, שנמצא אותו פך שמן חתום בחותמו של כהן גדול וכו', כולנו יודעים, שרתם בגן, בבית ספר, באנו חושך לדרש, בידינו אור ואש, וכל מיני דברים כאלה, ובל נשכח את אותו מעשה מעניין עם ריבה או סוכר על גנאום במינן ישראל, כל עדה ועדה במטעמיה שעניינם שמן. שמן, זה מתוגל בשמן, כל מיני בצקים למיניהם. כלומר, עיקר העניין זה שמדגישים, זה עניין של השמן, גם הגבורה של עם ישראל, כאשר מתתיהו כהן גדול, שהודח מתפקידו על ידי היוונים, מורד יחד עם בנה ולאט לאט, אבל בסופו של דבר צריכים לזכור ולהיות ממוקדים. בזמן שהותר היוונים בארץ ושהחלה תנועת ההתייוונות, כלומר אנשים שכן אמרו בואו ונתחבר לרעיון של להיות הומני, כלומר נשמור על המצוות ההומניות, האנושיות שיש בתורה, ונתחבר למעצמה היוונית, כי תשמע כל העולם כולו נגדנו, ומה יהיה, ואם אנחנו נתנגד אז לא יצביעו בשבילנו, באום שמום וטמטום, דברים כאלה, וכל מיני פחדים של אנשים שלא רצו בכלל לשמור על כבודם, על עניינם, והעדיפו את חיי החומר החיצוני והתאוות והמוזיאונים והאצטדיונים וכל מה שלא יהיה שהביא התרבות יוון, העדיפו. הדבר הזה, למי שלא יודע, צריך לדעת שזה לא היה מספר מצומצם של יהודים. אנחנו מדברים באותה תקופה על כ-90% מעם ישראל התייבנו. אנחנו לא מדברים על מיעוט, אנחנו מדברים על רוב רובו של העם היהודי התייבן, ונותרו 10% פלוס מינוס יהודים שיחד עם מתתיהו ובניו עניינם היה מילה השם אליי.
הרב,
יש
גם אחוזים
מכל
דבר.
איך?
איך יודעים כמה אחוזים?
לפי מחקרים, לפי ידיעות, יש
ספרים,
יש
אבנים מאוד שנים. יש את יתיפון.
יש ספר המכבים, יש ספר החשמונאים, יש ספרים שנכתבו על אותה
תקופה.
יש גם, יש ספר יתיפון. יש לנו מגילת אנטיוכוס. יש דברים שתיעדו ותיארו את התקופה, והשאלה הזו היא לא רק לגבי תקופת יוון, אז מה היה אצל רומא, מה היה במצרים, יש מחקרים, יש ידיעות, יש מסורת שעוברת מאב לבן, הדברים ידועים. מסרת, ככה אנחנו עוברים בתפילה, רבים ביד מעטים. רבים ביד מעטים זה לא רק את המעצמה היוונית, המעצמה המשוכלל ביותר בעולם שהיה עד. לכמה אנשים, כמה אלפים שהתארגנו כנגד 10,000, 20,000 שהיו עם יהודה המכבי, שמעולם לא התאמנו בטירונות ולא עשו גיבוש הסיירת, אלא פשוט מצאו את עצמם במצב חירום וזהו, והתחילו להילחם בלי רקע מוקדם. מה זה? כשאנחנו מתבוננים על הדבר הזה שרובו של עם ישראל התייבן, אנחנו צריכים אולי רגע להתעורר ולהגיד אופס רגע, מה קורה באמת? האם תרבות יוון חדרה בשקט? בפרשת השבוע שקראנו אתמול אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. שואלים כולם, זה מוזר. ושליעקב היה עוד אח, היה רק עשר. אז היה כאלה לומר, הצילני נע מיד אחי. זהו. או, הצילני נע מיד עשר. למה יש שניהם? למה יש שניהם?
כי יש לו עוד אח.
אין. כי הדאגה הכי גדולה של יעקב הייתה, הצילני נע מיד אחי. מיד עשר אני עובר. אז אני מתארגן, אני מכין מערבים, אני מכין משהו, אז זה זו מלחמה. זה יכול להיות שאני אפסיד, אבל אני מאורגן למלחמה. אני יודע שאני בסכנה. יש לי צבע אדום באוויר, אני שומע אותו. אבל מיד אחי, מיד זה שהוא כמו אח שלי, כמו שהיום כולם, שלום אחי, מתחבקים, מתנשקים, כולם חברים, איזו אחווה, איזו קרבה, זה הכי מסוכן. כי באחווה הזו אני מכניס אליך בשקט. מה שאני רוצה, אני אויב סמוי, שקט, אתה לא מרגיש. אז אני מכניס אליך הביתה את הפייסבוק, ואתה חושב שזה בסדר, כי אפשר לעשות בו דברים טובים. או אני מכניס עליך כל מיני תרבויות של כיף, אתה מתחבר תחרויות של ברצלונה נגד קסקלונה ושל לא יודע מי נגד מה, ואתה אפילו מוכן, אם אתה באמת נכנסת לעניין, לקנות חולצות, מותגים, ואפילו להשקיע כסף באיזה הגרלה, ומנחש את הטוטו ואת הבטוטו ובטת האדומה ובטת הירוק. אתה מחובר לזה. בראש, ביום שיש תחרות, אתה לא רגוע, אתה בלחץ, כי אולי הקבוצה שלך באירופה עלולה להפסיד היום. ואם אתה כל כך הדוק ביווניות שלך, אז אתה תרוץ לכותל לשים פתק לקדוש ברוך הוא שיעזור לקבוצה. או אם אתה לא יכול להגיע לכותל אולי בשמה קולנו, השם אלוקינו, חוס ורחם עלינו, שלר וברכה והצלחה בקבוצה פלונית או אלמון. זה יוון, זה פשוט או יוון. זה התרבות. תהנה מן העולם. אל תתבונן. אל תסתכל. תרוויח. תן. להתבעות ללכת במקומך. תן לגוף להוביל אותך. למה לא? הקדוש ברוך הוא ברא העולם כל כך כיפי. תשתמש בו. למה לא? בשביל זה באת לכם. ליהנות. יותר מזה. יבוא מישהו ויגיד, אתה יודע, שתינוק נולד הוא בוכה. נכון? הצטערת שבאת לעולם, בכית, בוא תהנה כל מה שאתה פה. למה לא? זה תרבות יוון. אני רוצה לפניכם, יש דף, אני מקווה, לא בטוח שנשיג את הכל, אבל לפחות נטעם, עם סיפור שסיפר רבי נחמן מברסלב, והוא נקרא מעשה מאורח בעל כנפיים. אנחנו נקרא קטעים קטעים ונסביר. אנחנו נתחיל. אחר הדקת נר חנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית ושאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. ושאל לו, מה אתה לומד? והשיב לו, והיו משיחים יחד עד שנכנסו בתוך שיחת הדברים היוצאים מן הלב, והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך מתיקים ומגיעים לאיזה דבר מעולה שבקדושה. מתחיל רבי נחמן בסיפור מאוד מעניין. אם אנחנו מתקדים על הפשט של הסיפור, יפה מאוד, יש נר חנוכה, הבעל הבית מדליק נר חנוכה, ואחרי שהוא הדליק נר חנוכה, נכנס אורח. לא להדליק נר חנוכה, כי נר חנוכה הודלק. הוא כבר אחרי. הוא יושב. ידוע שיש הלכה שחצי שעה לפחות, אחר הדלקת הנר, לא עושים שום דבר. גם נשים לא, כי הם היו באותו הדין, ככה אומרת הגמרא. וממילא, יושבים, והאורח נכנס ושואל אותו, נו, שלום רבים יהודים, מה שלומך? איך הפרנוסה? מה קורה בבנק? הכל בסדר? הוא אומר לו, תראה, האמת היא שאין לי חשבון בנק, כי אין לי עבודה קבועה. אני חי מהעולם, זאת אומרת, היום, אני עושה את זה, מחר את זה, אני מתגלגל בחיים, כל יום מרוויח את היומית שלי. אבל לא, אותו אורח, נו, בכל זאת, כבודו יהודי, מה לומדים? יום יום, ואז הוא מתחיל לספר לו מה הוא לומד, לכוונה פה, לימודים שבקדושה, ואותו אורח מתחיל לדבר איתו על דברים שלומדים, ולאט לאט מגלה בעל הבית שהאורח שלו זה אורח מכובד, תלמיד חכם, והוא מדבר איתו בדברי תורה, ולאט לאט בעל הבית פתאום מרגיש רצון לקדושה, הוא משתוקף, הוא רוצה עוד. איזה תיאור יפה, פסטורליה, איזה יופי, נר דולק, יושבים שניים ומדברים בעניינים שבקדושה. וואו, איזה יופי של מצב, איזה אור יש בבית. בואו נסתכל עכשיו בהמשך בקטע השני, אומר רבי נחמן, אמר לה האורח, אני אלמד עמך, בוא, אני אהיה חברותה, אין שום בעיה, בוא נלמד. ותמה אבל הבית התחיל לחשוב, אולי איננו בן אדם כלל? זה מוזר, כל הידיעות שלו, העומק של דבריו, אולי בכל זאת, זה לא בן אדם, זה מלאך, זה שג, זה משהו מוזר, זה הידיעות, התחושות, זה משהו בלתי יאומן, זה לא מעולם הזה. אך חזר וראה שהוא מדבר איתו כדי להיות בני אדם, הוא מדבר איתו רגיל או נורמלי או בן אדם, אך תכף התחזק האמונה אצלו להאמין בו. אמר אם זה כך, והוא כזה תמיד חכם, ונראה שיש לו רוח הקודש, והוא קדוש, ועליון, והוא דבר דברים כאלה גדולים, זהו, זה הרגע שלי. אני מאמין בו. והתחיל תכף לקרוא רבי, זהו, קיבל אותו עליו כרבי. ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. ואין צריך לומר שאבגום ממש בכבודכם חס ושלום, רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי, על כן אני רוצה שתלמדוני איך לנהוג בכבודכם. אומר הבעל הבית והאורח, תשמע כבודו, אני באמת, אני מקבל אותך עליי כרבי, ותספר לי קצת על עצמך, תלמד אותי איך להתנהג איתך, כי אני לא רוצה לפגוע באחד ושלום בהוד קדושת כבודו, כבוד תורתו. ואני בן אדם, ואני יכול לטעות, אז תלמד אותי קודם כל, מי אתם? שימו לב, טוב, בינתיים נורא מאוד יפה. יש לנו אדם שנראה בסיפור איש צדיק, כמו שאנחנו מכירים בהרבה סיפורי חסידים, שפתאום היה מגיע לאיזה מקום אדם שלא רואים עליו כלום, וזה היה איזה צדיק מסתיו, כן? שהסתובב בעיירות, מקומות כאלה, להחזיר, לעודד יהודים, לקרב את ליבם, להביא עם מישהו בשמיים. זה הבעל שם טוב, תלמידה, ועוד כן, היו, מכירים סיפורים כאלה? הרבה. כן. אז המעשה זה מין עוד אחד כזה, משולח כזה, אחד כזה שעובר מקום למקום ובא לבית כל כך שמח שהוא זכה שהאורח הזה נכנס אליו הביתה. אבל שימו לב, תסתכלו רגע בפסקה הראשונה, בשורה הראשונה. אתם רואים פה איזה סימן שהאורח הזה דפק בדלת? דפק בדלת? שהוא ביקש רשות להיכנס? שבעל הבית הכניס אותו? אתם רואים פה איזה דבר כזה? מוזר. אומר רבי נחמן, אחר הדקת נר חנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית. ואדם יושב, נדבר לראות, פותחים לו את הדלת ונכנסים. ואפילו לא אומרים שלום רבי יהודי. אלא הדבר הזה שואלים נכנסים, קוראים עובדה, וכמה אתה מרוויח? זה השאלה הראשונה, זה מוזר. מה רוצה רבי נחמן לומר לנו? עוד מעט נגלה. אבל יש בו סיפור על התנהגות מוזרה מצד האורח, וההתנהגות היותר מוזרה מצד בעל הבית. מישהו נכנס אליך הביתה מתחיל לחקור אותך מה אתה מרוויח או מה אתה לומד, ואתה משתף פעולה. מה קורה? ואתה עורך? אתה מרשה עצמך להיכנס לבית בלי רשות? ולא רק במקום להתברר, אתה מתחיל לחקור? כלומר, רבי שלא מסתכל, יש בו צורך לברר את ההתנהגות של מי? שבעל הבית, ההתנהגות של העורך. וההתנהגות של בעל הבית היא עוד יותר מוקשה, כי אם אתה רואה אדם כזה, שנכנס אליך הביתה, לא מבקש רשות, אלא קורא העובדה, הוא מתחיל לחקור אותך, אתה קורא לו רבי? אתה נדבק בו? אתה רוצה שהוא יהיה המדריך שלך? הוא יחבר אותך? הוא ילים אותך בקדושה? סליחה, תתבונן! והשיב לו, אני קורא בקטע השלישי, מה ביקשת שאני אלמד אותך מי אני וכבודי ואיך להתייחס אליי כדי לא לפגוע לי? אומר לו אותו אורח והשיב לו כעת, אין לי פנאי! בעת אחד, אבוא אצלך ואלמדך זאת. כן, פעם אחרת אני אבוא, ואז אני אלמד אותך, נעשה שיעור פעם אחרת, איך להתנהג איתי, איך להתייחס אליי. וכעת, אני צריך ללך מכאן. רגע, רק שנייה. אתה נכנס עליה הביתה. קבעת עובדה, ואתה עולה גם לי למקק בלי המיקרו, אתה פשוט עושה בבית שלי מה שאתה רוצה. נכנסת לי לשאול, ואתה עכשיו קובע גם שאתה הולך, איפה נימוס? איפה מינימום של נימוס? תגיד, טוב, תראה, אני נורא מצטער, סלח לי, אבל אני צריך ללכת. אין. קובע לעובדה, אני צריך ללכת. ואמר לו גם על זה, בסדר, אתה רוצה ללכת? טוב, אחד, תראו איזה ביטול לגמרי של בעל הבית בפני עצמו, מוכנה. הוא ביטל את עצמו לגמרי כי הוא לא קיים. בעל הבית. והוא אומר לו, כן, בסדר, אתה רוצה ללכת אליך, אבל גם את זה אני צריך ללמוד מכם. כמה אני צריך ללוות אתכם? אם אתה אדם מכובד, זה יותר. אם זה סתם מישהו, אתה אחרי הדלת, ארבע עמות. תגיד לי, ואמר לו, עד אחרי הפתח. והתחיל לחשוב איך אצא עמו, כי כעת אני עמו בן הבריות, אני צריך החוצה, כולם יראו אותי איתו, ואם אצא עמו לבד, לבדו, מי יודע מי הוא? אז אני צריך לכבד אותו. ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם, אני מפחד ללבות אותך החוצה.
אבל למה אתה מנסה את הרבים?
זה לשון של כבוד, לשון מסתק, אני רוצה לדבר גם בלשון כזה, לשון מסתק, כלומר אני רוצה להסתיר פה איזה רעיון. ממשיך והשיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם עכשיו, אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מנחה בידי, אתה פוחד? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מישהו יכול להגיד לי לא? תראו את האורח, איזה... מי פה הבטוח? האורח. בטוח בעצמו. ובעל הבית מפוחן, בעל הבית כאילו התבטל לגמרי. אם אנחנו רגע נסתכל, אפשר יהיה לחשוב שמי בעל הבית? האורח. הוא קובע בבית הכל. הוא נכנס, הוא מנהל, הוא שואל, הוא חוקר, הוא קובע מתי הוא הולך, הוא קובע מי יצא, מה יצא, אומר אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אין מי שיגיד לי משהו. המשיך הלאה רבי נחמן, ויצא עמו מן הפתח. הוא דפת עומד בעל הבית, אמר, טוב, אני אצא איתך. ושימו לב עכשיו ביד, איך שיצא מן הבית, יצא מן הפתח, אז תכף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו. באוויר. אותו אורח. מתברר שהוא לו כוחות לא פנימיים. איך שהוא יצא מן הבית, הוא באוויר. והיה קר לו, ואז אותו אורח לוקח מלבוש ונותן לו, יקצה, ואמר לו, קח זה המלבוש ניתן לך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך, ופרח, פרח עם משהו מוזר, אמר לו, תתפר בבגד הזה, ואתה תרגיש כמו בבית. איפה אתה באמת? באוויר. אבל תרגיש בו בבית. יש לך אוכל ושתייה וחם, אבל אתה לא בבית, אתה באוויר איתי. ותוך כך, נסתכל, אבל הבית נסתכל, מחמיר את עולה, הוא מאמין בבגל הזה. והנה הוא בלתו. ולא היה מאמין בעבר שהוא בלתו. כי זה לא יכול להיות בהיגיון. הוא רואה שהוא אף, אבל הוא בבית. אז הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושוטה כדי לך העולם. בלבול מוחלט. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח עם התחילה. רגע, אבל אני באוויר, ואני גם בבית, ואני... מה זה? שני מציאויות שלא מתיישבות בתכת. וחזר והסתכל, והנה הוא שבביתו, וחזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב. כלומר, בן אדם בעל הבית נותן את עצמו במציאות מטלטלת, לא ברורה. הוא לא מאוזן לגמרי. יש שני מצבים בעת ובעונה אחת. רק תלוי למה מסתכל. תסתכל כאן ובבית, תסתכל שם ובאוויר. והוא לא מצליח להבין מה קורה איתו. והוא עושה בהרבה פעמים כדי לבדוק אם משהו ישתבש. והוא קבל את התשובה. אתה מסתכל לכאן אתה בבית, אתה מסתכל לפה אתה באוויר. ממשיך רבי נחמן, אחר כך הוריד אותו בין שני הרים בגיא. הוא מצא שם סדר. והיו בו צירופי אותיות, א', ז', ח', ד', כל מיני דברים בקבלה, בקבלה מעשית. היה מצויר בספר כלים, כל מיני צורות של כלים, ותוך הכלים היו אותיות, כפו לה. ואדם פתאום מוצא את עצמו במציאות שהוא נחשף לעולם חדש. עולם שהוא הכיר אותו, ידע עליו ולא הבין אותו לחלוטין לגמרי. פתאום הוא רואה מולו ספר שמה כתוב בו? הוציא אותה לספר. רגע, למדתי את זה בחדר, למדתי את זה במכינה בתלמוד תורה בכיתה א', מה זה הספר הזה? ומה זה? יש כל מיני כלים שבתוכם יש אותיות. מה? מה זה הדבר הזה? מה, אני לא יודע אלף בית? אני יודע, עובדה שאני יודע לקרוא? מה זה צריך להגיד לי? המשיכה לרבי נחמן, בצד השני של הדף, גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. כלומר, בתוך אותם כלים היו כל מיני אותיות וצירופים של אותיות שעל אדם יש אפשרות לעשות את הכלים, כלומר, זה התוכן הפנימי של הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. זאת אומרת, אהבה גדולה של... מעולם לא למדתי אותיות! מעולם לא הבנתי מה זה אותיות! אני רוצה ללמוד את הספר, אני חייב! אני רוצה ללמוד אותיות על הדף! בתוך כך הסתכל, והוא בלתו, עוד מהספר המופלא, המיסטי, פתאום הוא בבית, הוא בכלל שם. חזר והסתכל, מילא הוא שם, עוד פעם, הוא עם הספר. בין שני הרים. מבשיר רבי נחמן, ואומר והתיישב עצמו, אמר רגע, אני צריך להתעזר, אני צריך למצוא את זה. נקודת אחיזה במציאות. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי נמצא שם איזה יישוב, הוא נמצא למטה בבדי, לבד, עם ספר, הוא מחפש אנשים, הוא מחפש יישוב כדי באמת לחזור אליי למציאות. וכשבא אל ההר, ניגש אל ההר, זה היה בגיא, ראה עומד שם אילן של זהב. איזה דיביון. עם ערפים של זהב, ועל הערפים קרויים כלים כמו אלה הכלים שמצוינים בספר. תסתכל בספר, מישהו צייר את זה מהעץ הזה. זה בדיוק אותו דבר, זה העתק. ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם היו עושים את הכלים האלה. זה לא רק כלים בצורה החיצונית שלו, גם איך עושים את הכלים. עם כל מה שצריך כדי לעשות את הכלים, החומרים, הכלים. היה חפץ לקח משם הכלים ולא היה יכול. מביא שרק שלו לעץ, חייב הוא מגיע. הוא מתקרב לאורץ, הוא כאילו מורח לו. הוא לא מצליח רק, אבל את הכלים. מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בעקמומיות, כל פעם עוד תסבוכת, עוד תסבוכת, וזה, הענפים מקשים עליך להגיע, ואתה לא מצליח להגיע. ודאי להסתכל, הנה עובר איתו. זה פשוט נורא מעיון. זה מציאות שהנפש משתוקקת, רוצה להגיע להישג רוחני, והוא חיפש דבר המעולה שלי קדושה. מה זה? לא, הוא איננו פה. הוא השאיר אותו ואיננו כרגע. והוא לא מבין מה עובר עליו. כי בתוך רגע של מחשבה, הוא בבית. הוא בבית אומר שאין לו פרנסה קבועה, והוא חי מן העולם, והוא לומד. טוב, נמשיך לקטע האחרון. והיה לו פליאה גדולה. מה זאת? שהוא פעם כאן ופעם שם. והיה חפץ לספר זאת בבני האדם. אבל איך מספרים פליאה כזו לבני האדם? מה שאין ראוי להאמין. ובאמת, תספר לבני האדם שעפת בשמיים, תספר להם שראית איזה ספר מוזר עם אותיות, על כלים, על עץ מזהב, וענפים מזהב, ועלים מזהב, וכלים מזהב. ודור כך הסתכל מן החלון, כי הוא בבית, לא? וראה את האורח, כאילו הוא חיכה לו בצד, והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. אמר לו, יצא לו מהפתח, לקחת אותי, אני בבית, בוא תיכנס, אמרת לי שאתה לא ללמד אותי. נכון? ככה הוא הבטיח לו תחילת הסיפור. ואמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך. אין לי מה משלך. חוץ מזה, אני איתך, לא? באתי לך, אני איתך, יצאנו יחד לטיול. אמר לו, זה זה עצמו נפלאות ביניי, אני באמת, גם זה שאתה אומר לי שאתה אצלי ואתה לא אצלי ואני כן אצלי ואני לא אצלי ואני בבית ואני לא בבית, זה פלא בעיניי. הרי אני כאן, ומה זה שאתם הולכים אצלי? כלומר, כאילו אתם, אני בא אליך. אני פה. ובאתה. השיב לו, בשעה שנתרצית ללך עם מי ללוות אותי, שאתה הסכמת ללוות אותי, מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה ונתתי לה לבוש מגן עדן תחתון. לא, גן עדן תחתון. והנפש רוח נשאר אצלך. זאת אומרת שגם בגן עדן אנחנו יודעים שיש מעלות, אז זה נמוך, אבל זה גן עדן. ואין לך נשמה עכשיו. יש לך נפש ורוח, אתה חי. אבל הנשמה לקחתי. ועל כן, שימו לב, כשאתה מדבק מחשבתך לשם, לאן? לגן עדן תחתון, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממנו אליך. אז אתה רואה סתר, אתה רואה אותיות. ואתה רואה עצים מזהב, ואתה רואה דברים אמיתיים, באמת אמיתיים, ששייכים לגן עדן תחתון. וכשאתה חוזר לכאן, אתה חושב במחשבה שלך על הבית שלך, אתה כאן. ואיני יודע מאיזה עולם הוא. איפה אתה עכשיו? פה? עכשיו. מעולם טוב הוא בוודאי. ועדיין לא נגמר ולא נסתיים על הרבינה. מה אומר הסיפור? מה הקשר לחג החנוכה? מה הקשר לעניין הזה שאנחנו נמצאים לפני הדקת נרות חנוכה? אומר רבי נחמן, כלל יסוד בהבנת נפש האדם. איפה שהאדם מחבר את הנשמה שלו, את המחשבה שלו, הוא שם. אם אדם שומע מוזיקה עם מילים שלא מתאימות, אם הוא ירצה או לא, הוא שם. אם אדם שומע דברי קודש, הוא שם. אם זה אדם מדבק את המחשבה שלו, זה המקום שבו הוא נמצא באותו רגע. אם זה בטוב, אז הוא בטוב. אם הוא בפחות טוב, אז הוא בפחות טוב. אם הוא בהפך הטוב, אז הוא בהפך הטוב. והוא לא יכול להגיד שזה לא משפיע עליו. זה משפיע גם משפיע, וההערה והכוחות הנפשיים שהוא מקבל, הוא מתנהג, הוא מדבר וחושב, גבוהים מאיפה אתה עכשיו נמצא, איפה אתה מחובר. היום בפסיכולוגיה המודרנית יש קורסים. יש לי, פגשתי מישהו אתמול, אחד המפללים בבית הכנסת שלי, והוא אמר לי, אתה יודע, הרב, אני התחלתי קורס. נתנו בבית הכנסת אחרי התפילה ככה, אמרתי לו, יפה, שבאת לך, איזה קורס? אמר, קורס ביהדות. אמרתי לו, מעניין, אולי תגיד לי, אולי זה מותכן בעיניי, אולי גם אני אבוא. אמרתי, כן, קוראים לזה דמיון מודרך. אני מכיר את זה, עשיתי פעם את הקורס הזה. זה על ידי כוחות הנפש של היהדות, על ידי הלב של היהודי הטהור, מדריכים אותך ומובילים אותך בצורה של הובלה של הנפש לחזור ולהידבק בקדושה. על ידי דמיון. הופו. את הסיפור של רבינה. לקחת אותך פתאום החוצה מהארבע קירות שלך. חוצה מהיומיום שלך. מהבית שלך. מנר חנוכה. שהדלקת ולא הבנת מה אומר הנר. אל נר חנוכה. מהו הנר של החנוכה? זה מה שפה רמז לנו פה המספר, רבי נחמן. אמר לו, את הנשמה לקחתי ממך לגן עדן עליון, תחתון. מה השארתי לך? נפש, רוח, ראשי תיבות נר. כשאתה מדליק את נר חנוכה, אתה צריך להבין שהנשמה שלך צריכה להיות עכשיו איפה? בגן עדן תחתון לפחות. כשאנחנו מדליקים את נרו לחנוכה, אנחנו מדליקים את האור, כמו ששרנו בגן, בנו חושך לגרש. החושך זה הסגירה של השכל, של הרגש, של הנשמה. כשאנחנו עושים הכל טכני ולא מבינים שכשאני מדליק נר, אני צריך להדליק את הנפש והרוח שלי ולהבין כי נר השם נשמת אדם. כל השפע של החג הזה, של הקדושה הזו, של להעלות את האור מחדש בבית המקדש הפרטי שלך, בנשמה שלך שהיא בית מקדש, להדליק מחדש את הדבקות בשם, את הדבקות בתורה, הדבקות במצוות. לכן אנחנו אומרים בחג החנוכה הלל. כי דיברנו על זה לפני כמה שבועות, על העניין של ההודעה מצד להגיד תודה ולהודות. כמו שראינו אצל אחן בספר יהושע. תן תודה, אומר יהושע לאחן, תודה! או מודים אנחנו לך, או מודה אני לפניך, על הניסים ועל הגבורות והנפלאות. תסתכל, תתבונן. תראה מה יש לך, תראה איזה שפע גדול ותראה איזה תרבות יוון גדולה יש לך בבית. תסתכל לך חיבוק, הצילני נא מיד אחי, צריך הסלה גדולה, כי הרבה מתערבות יוון פתחת לה את הדלת? לא! כמו האורח! פתאום הוא בבית! הוא אפילו לא פתח את הדלת, לא ביקש רשות להיכנס. הוא נמצא! מי יכניס אותו הביתה? אתה. אדם שבא הביתה לא מבקש רשות להיכנס לבית שלו. הוא נכנס. אתה הבאת מהחוץ פנימה את תרבות יוון.
כאילו
הזמנת
את זה.
אתה הבאת את זה. הוא אורח, אבל אתה הכנסת אותו, הוא לא צריך לבקש רשות להיכנס. זה מה שאומר רבי נחמן. אחר הדקה, עדני חנוכה, בלילה, האורח נכנס לבעל הבית. פתאום יש אורח בצלון, ליד הנר. הוא שואל, במה אתה מתפרנס? מה זה יזכך במה אני מתפרנס? מה, אתה ממה תכנתה? בטוח לאומי? מה יש לך? מה אני לומד? מה זה? לא מבין. מי הזמין אותך בכלל? מה זה ממה פרנסתך? במובן הפשוט זה כסף. פרנסה זה גם חיים. אומר לו אותו אורח, אותו יווני נסתר, תגיד לי, מה החיות שלך? מה באמת מדליק אותך? ברצלונה או בבא קמא? מה? מה באמת הפרנסה שלך? מה השפע שלך? והוא אומר לו, כן, אני לא... ומה אתה לומד? כן, אני לומד בבא קמא. אבל בערב יש תחרות של ברצלונה, האמת היא שזה יותר מעניין. אומר לו אותו אורח, כן, זה בסדר. אם אתה תמשיך ככה להיות בבית, אתה יווני למהדרין. תצא. יצר הטוב אומר לו, בוא, אני אקח את הנשמה שלך, נעביר אותך לעולם אמיתי, תראה מה אתה מפסיד, תדבק בזה. כי איפה שהמחשבה שלך, שמה אתה נמצא. אנחנו נדליק את הנר הראשון בעזרת השם, נקיים מצווה דרבנן, אבל הבה נקיים מצווה יותר חשובה. מצווה של ואהבת את השם אלוהיך ודבקת בו. נדבק ברעיון הזה של ניצחון מתתיהו ובניו על היוונים. לא היה רק ניצחון סמלי כי גרשו מעצמה גדולה. היה פה בנו חושך לגרש. לא כל מה שמאיר הוא באמת אור. הירח מאיר, וזה לא האור שלו. תורת יוון, התרבות היוונית, החילונית, האירופאית, האמריקאית, זוהרת. היא חושך. חושך עצום לנשמה. הרס וחורבן לעם ישראל. אז כשנגמור להדליק את נר החנוכה ונשב ליד החנוכה חצי שעה, נוכל לומר פרקי תהילים, נוכל לשיר, ואני ממליץ לחזור ולקרוא פרשת וישלח, ובפרט את התפילה של יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי. ומי שאוהב אותי כמו אח, מתקרב אליי באחווה, בידידות, כולנו בני אדם, כולנו צלם אלוהים. להיזהר, זאת תורת יוון, זו שיטת יוון, והיא נמצאת בבתים שלנו לצערנו כבר מזמן, כמו האורח כאן בסיפור שפתאום הוא בבית, בלי שאף אחד הזמין אותו, בלי שאף אחד נתן לו רשות. ירצון שנזכה כל יום ויום לקבל עוד שפע של אור, עוד שפע של קדושה מקדושת נרות חנוכה. חנוכה שמח.